רדיקל חופשי. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. כמה דקות לפני תחילת הראיון, אודי אלוני שולח לי הודעה. בא לי שתראי את זה. 5 דקות שעשיתי עם איתי טירן על ההספד לאימא שלי. בסרטון המצורף נראית אמו, שולמית אלוני, בדמדומי חייה. האקטיביסטית והפוליטיקאית, פעילת זכויות האדם הבלתי נלאית, מי שהייתה לאורך שנים אחת המנהיגות הנערצות של השמאל בישראל, נראית שם בימיה האחרונים, חלשה וקלושה, יושבת בחצר ביתה, נושמת בכבדות, מחרישה, מבטה עייף. ברקע התמונות הללו נשמע ההספד שבנה הצעיר נשא מעל קברה. יש אומרים שרדיקליזם נולד מתוך שיפוטיות, אבל את לימדת אותי שהוא נולד מתוך חסד. את לימדת אותי על חסד רדיקלי, הוא אומר שם בין היתר. תמיד הזכרת לנו שבן האנוש נוצר בצלם אלוהים. כל בן אנוש, כל אלוהים. הרעיון עם אלוני מתקיים בשיחת וידאו. זה כמה שנים הוא חי בארצות הברית, בניו יורק, אבל באותו בוקר אני תופסת אותו דווקא בסן פרנסיסקו, שאליה הגיע במסגרת מסע לקידום הסרט החדש שלו, Why Is We Americans. ערב קודם לכן הוא התייצב להקרנה מקומית של הסרט, והשתתף בשיחה שהתקיימה בעקבותיה, בהנחייתו של השחקן ההוליוודי דני גלובר. גלובר היה אחד המרואיינים לסרט הזה, מסביר אלוני, אבל הרעיון איתו נותר בסופו של דבר על רצפת חדר העריכה. למרות זאת, השחקן המצליח יפסן את האגו והתגייס כדי לסייע בקידומו של הסרט. מעין גרסה הוליוודית של חסד רדיקלי. כנראה שהנושא חשוב לו. ואומנם, Why Is We Americans הוא סרט יהודי המתמקד באחד מגיבוריו של המאבק האפרו-אמריקאי לזכויות האזרח שהתנהל במאה שעברה בארצות הברית. אמירי ברקה היה משורר, מחזאי וסופר, אבל גם אקטיביסט קריזמטי שסחף אחריו רבים למאבק באפליה הגזעית נגד שחורים. בישראל שמו לא מאוד מוכר, אבל באמריקה הוא היה אחד מאנשי הבוהמה המוכרים של ניו יורק בשנות ה-60 וה-70 ומהדמויות השחורות הדומיננטיות של המאה שעברה, ומי שחתום על כמה מהטקסטים המכוננים של התרבות האמריקאית השחורה. הוא הוציא שורה ארוכה של ספרי שירה ופרוזה, היה חבר קרוב של אלן גינסברג, כתב מסות פוליטיות וביקורות תרבות, ייסד הוצאה לאור שנתנה במה למשוררי דור הביט, וגם הניק קבוצות תיאטרון שחורות בעיר הולדתו ניו-ארק, ניו-ג'רזי ובהרלם, ניו-יורק. הוא הושפע עמוקות ממלקולם אקס, שינה את שמו מלירוי ג'ונס לאמירי ברקה, אימץ דעות מרקסיסטיות והתייצב בחזית המאבק השחור לשוויון זכויות. הוא יצא לרחובות כדי להילחם נגד אפליה, אבל השתמש גם באומנות שלו ככלי למאבק ושינוי המציאות. טען אותה לשם כך ברעיונותיו המהפכניים והרדיקליים, ולא היסס לכתוב על גזענות לבנה ועל דיכוי השחורים. רבים מציינים עקב כך את שמו בנשימה אחת עם ג'יימס בולדווין, כאחד הכותבים השחורים הבולטים של דורו. עם זאת, לאורך השנים הצליחה דמותו של ברקה למשוך לא מעט אש. בין היתר נטען נגדו כי היה שוביניסט, הומופוב ואפילו אנטישמי. אבל הסרט התיעודי החדש שביים אלוני ביחד עם איאנה סטפורד מוריס וזמין לצפייה בתשלום באתר eventive.org, מעניין לא רק בגלל ההזדמנות שהוא נותן להתוודע לפועלו של ברקה ולתפקיד ההיסטורי שמילא, אלא גם בזכות המבט הרחב יותר שהוא מציע על בני משפחתו הקרובה. אלה שאפשרו את פעילותו, תמכו בה, שילמו עליה מחיר יקר וממשיכים את מורשתו גם כיום, 8 שנים לאחר מותו. הסרט מציג את דמותה של אלמנתו, אמינה ברקה, כמהפכנית רדיקלית מעניינת ומקורית לא פחות ממנו, ואת בנם רז ברקה, ראש העיר הנוכחי של ניו-ארק, כהוכחה חיה לאופן שבו אומנות ומאבק יכולים לשנות מציאות. מנקודת מבט ישראלית, אף שהסרט מספר סיפור אמריקאי, הוא מספק כמה נקודות למחשבה. בראש ובראשונה על מאבקים מקומיים לחופש ושוויון, ובראשם זה הפלסטיני וזה המזרחי, אבל גם על מהות הקשר בין אומנות לאקטיביזם, ועל האופן שבו שני אלה יכולים לשרת זה את זה, ולפעמים גם להפריע זה לזה. הסרט גם מציע התבוננות על האופן שבו נשים נדחקות יותר מדי פעמים מן הפריים לטובת הגבר שלצידן, וירור על האופן שבו הרדיקליזם והלהט האקטיביסטי יכולים לעבור מדור לדור, מהורים לילדיהם, כפי שקרה במשפחת ברקה בניו-ארק, וכפי שקרה גם במשפחת אלוני בישראל. מבחינתי זה באמת סרט שקשור לאימי, כי כשפגשתי את אמינה ברקה, פגשתי אישה מטריארכלית שמקימה שבט ושיודעת להשתנות מול המציאות, ממש כמותה, מודה אלוני. אמינה גדלה במקומות הכי קשים, צמחה בתוך הבלק נשיונליזם, התנועה שהפכה סיסמאות כגון כוח שחור, ושחור זה יפה לפופולריות. קראה להעצמה כלכלית ופוליטית של קהילות שחורות, והטיפה נגד התאמות של שחורים בתרבות הלבנה. ואפילו חיה תקופה בפוליגמיה. בשנותיה הראשונות עם אמירי ברקה חיה איתה אישה נוספת. אבל עם השנים היא זנחה את עמדותיה הקודמות, עברה למרקסיזם והבינה שמה שעשתה בעבר לא היו בהכרח טעויות, אלא חלק מדרך. והיכולת הזאת להיות כל הזמן בהשתנות, זה גם אחד הדברים שתמיד הדהימו אותי אצל אמא שלי, שב-1948 נלחמה בעד הציונות, אבל בשלב מאוחר יותר הצהירה שזה אפרטייד. שנלחמה כל השנים על כך שהחוק זה הדבר הכי חשוב, ופתאום התחילה לתמוך בסרבני גיוס. בדומה לאמירי ברקה, גם אלוני, בן 62, מנהל כבר כמה עשורים קריירה שנעה ונדה בין שלושה מוקדים. אומנות, אקטיביזם ותיאוריה. הוא החל את דרכו כצייר והקים בסוף שנות ה-80 את גלריה בוגרשוב בתל אביב. בשנות ה-90 ביים את סרטו הראשון, ובעשור שלאחר מכן חבר למי שהפך לידידו הקרוב, ג'וליאנו מר חמיס, לימד לצידו בתיאטרון החופש בג'נין, ועבר להתגורר לכמה שנים בג'נין וברמאללה. במקביל, לאורך השנים היה פעיל בשורות השמאל הרדיקלי, נאבק בכיבוש הישראלי בשטחים, ונטל חלק בשיח התיאורטי-פילוסופי הקשור בפוליטיקה המקומית. הוא ביים בין השאר את מחילות, 2006, קשמיר הדרך לחופש, 2009, וג'אנקשן 48, 2016. הפילוסופים ג'ודית בטלר וסלבוי ז'יז'ק הם ידידים שלו, וכבר הרבה שנים שאלוני חולק את זמנו בין ישראל, ברלין וניו יורק. כפעיל שמאל מתמיד נקלע אלוני לא פעם לסכסוכים פוליטיים באור הזרקורים, האחרון שבהם לפני 7 שנים, כשסרטו הקודם, ג'אנקשן 48, שסיפר על צעיר פלסטיני מלוד, תאמר נפר, שחי בין סוחרי סמים אבל חולם להיות מוזיקאי. הוא קרן בבחורה בפסטיבל ברלין, וזכה בפרס בחירת הקהל במסגרת הפנורמה. אלוני הצהיר שם מעל הבמה כי גרמניה תומכת בממשלה הישראלית הפשיסטית, וקרא לעצור את מחירת הצוללות לישראל. שרת התרבות, אז מירי רגב, כמובן הזדעקה, התפלצה ומיירה להבהיר שאלוני הוא דוגמה ליוצרים שחותרים תחת המדינה, משמיצים אותה ופוגעים בלגיטימציה שלה, ולא צריכים להיות ממומנים על חשבון משלם המיסים. זה היה האות למתקפה רבתי על אלוני ועל סרטו. התקשורת סיקרה את ההתקוטטות, הרשתות החברתיות געשו, אלוני ספג לא מעט אש. הבלגן לא היה בגלל שאמרתי שישראל פשיסטית, אלא כי אני קראתי שם למרקל לא למכור צוללות לישראל, להחרים אותה מבחינה צבאית ולהשקיע את הכסף בשלום צודק, טוען אלוני. זה הרגיז את תעשיית הקולנוע הישראלית שמבחינתה הקריאה כזאת היא טבו שלא ברא השטן, וכמות ההתקפות עליי הייתה מטורפת. הייתי בשוק עד כמה התקשורת ישרה קו עם זה. אבל מה שהדליק את האש היה השימוש שלך במילה הפשיסטית, לא הקריאה לגרמניה כן או לא למכור צוללות לישראל. אני חושב שמה שהדליק את האש זה שאמרתי למרקל לא למכור צוללות. המון אנשים אומרים, ממשלה פשיסטית, בבלפור אמרו את זה, מתנגדי החיסונים אמרו את זה. מה שמאחד את השורות זה כשאתה קם וקורא לחרם על ישראל. אבל תראי, זה, השימוש במילה פשיסטית, היה קצת בלהט הדיבור, כי האמת שהמונחים אנטי-ציוני ופשיסטי פחות מדברים אליי. מבחינתי הדיבור הנכון הוא שישראל זו מדינת אפרטייד, ולכן יש להטיל עליה חרם. עם זאת, חשוב לי להדגיש, אני לא נרדף. גם אם רודפים אותי, אני לא נרדף. כי בכל מקום שבו אני מציג עמדה של שמאל רדיקלי, אני מורווח מזה שאנשים כמו ג'ודית בטלר וז'יז'ק הם החברים שלי. אני אדם פריבילגי. אני לא איזה גולה פוליטי נרדף, לא מחסלים אותי בארץ. מנסים לפעמים לפגוע בי, אבל יש לי כלים להתגונן. לכן אני לא אוהב שבימאים ישראלים מעמידים את עצמם כקורבנות. לפעמים פוגעים בנו, אבל זה לא הופך אותנו לנרדפים. צריך להשאיר את המונח הזה למי שבאמת נרדף, כמו מוחמד בחרי, ושם להשקיע את ההגנות. בחודשים ובשנים שלאחר אותה מתקפה מתוקשרת, אלוני התייצב בפומבי לצידו של נפאר, כשזה ספג מתקפות וניסיונות השתקה מצד שרת התרבות ומצד גורמים באקדמיה. וכמה שנים לפני כן, ב-2009, לא היסס לעורר מהומה, כשביקר אנשי קולנוע ישראלים שהסכימו לקחת חלק במחווה ליובל המאה לעיר תל אביב, שערך פסטיבל טורונטו. אתם הופכים לשגרירים או אנשי הסברה של המדינה ומתשתשים את עוולות הכיבוש, תקף אז במכתב פתוח קולנוענים שהסכימו להקרין שם את סרטם. אבל לדבריו, המתקפות שספג בעקבות כל אלה אינן הסיבה לכך שבחר להתרחק מפה ולחיות בארצות הברית. פשוט כשאני חי בישראל, אני כל כך מעורב רגשית ופרקטית עד שקשה לי להכיל את זה, הוא אומר. זה כלל, להעביר פלסטינים באופן לא חוקי את החומה כדי להגיע לבתי חולים, לתמוך כספית בעצורים, לערוך טקסטים בעברית ליוצרים פלסטינים. המון כעס ועצב שמציף אותי רגשית. ולאחרונה אני גם מרגיש שאני יותר יעיל בניו יורק מאשר בתל אביב למען המאבק, ויותר חופשי ללימוד אינטלקטואלי שבלעדיו המוח מת. סרטו החדש סיפק לו הזדמנות ראשונה לגעת במה שהוא מכנה האמריקאיות שלי. תחושת שייכות שהתפתחה בו לאחר שנים ארוכות של מגורים בניו יורק, שבה גם נולדו שני ילדיו. האומנית יולי אלוני פרימור, בת 35, מנישואיו הראשונים לאומנית סיגל פרימור, ואדלר, בן 2.5, שאותו הוא מגדל עם בת זוגו הנוכחית הפסיכולוגית סרה קמנס. לפני כ4 שנים, כשביקר בניו-ארק, עיר שבשנות ה-60 הייתה אחד המוקדים של המאבק השחור, לאחר שפרצו בה התנגשויות אלימות בין המשטרה לתושבים, הפגיש אותו חבר עם ראש העיר, רז ברקה. פתאום הבנתי שזה הבן של אמירי ברקה, שעליו מחמוד דרוויש אמר לי פעם, אתה צריך לקרוא איזה משורר שחור מאוד חשוב, מספר אלוני. קראתי אז דברים שברקה כתב ואהבתי עליו, ופתאום אני פוגש את בנו. ואז חבר שלו פנה ואמר לי, שמענו שאתה עושה סרטים קצת רדיקליים. מה אתה חושב? אולי הגיע הזמן לספר פה סיפור? אני עניתי, מה לי? יהודי שמנמן מכפר שמריהו, ולסיפור המשפחה הכי רדיקלית באמריקה. אבל הם אמרו, לך תפגוש את האימא, ואז נדבר. ואומנם המפגש עם אמינה ברקה לא השאיר אותו אדיש. האישה הקריזמטית שהפכה בסופו של דבר לדמות מרכזית בסרט, לא פחות מבעלה לשעבר, התגלתה לאלוני כאקטיביסטית אינטליגנטית ומרשימה, והיא מיד הזכירה לו את אימו. הפגישה הייתה העיפה אותי. הרגשתי שזה קצת כמו לעשות סרט על אימא שלי, כי זה לפגוש נשים שמחזיקות את האמת, דוברות אמת. גם הבית שלה הזכיר לי קצת את הבית של אמי, שהיה מאוד צנוע ולא מפואר מבחוץ, ומבפנים מכיל שכבות של זיכרון נשי. ערימות ספרים, ציורים, ההכרה שאין גבוה ונמוך אלא בנייה של זיכרון, ובית כמרכז קהילתי שמגיעים אליו הרבה אנשים. כולם ציפו שאני אעשה סרט על אמירי ברקה, אבל הבנתי שאני יכול לספר כאן את הסיפור של נשים שבנו את העוצמה הזאת, ואיכשהו הסיפור שלהן לא מסופר. זה דווקא לא דומה לאימי, כי היא כן שמה את עצמה בפרונט, אבל אמינה, שפעלה עם אותן עוצמות והשפיעה על כל המשפחה הזאת ועל הפוליטיקה שלה, היא לא דמות שיודעים עליה, וזה קצת הפריע לי. אז אמרתי, יש לי פה הזדמנות לעשות סרט שיתקן את זה וגם יעזור לי ללמוד את אמריקה. היהודי הלבן מכפר שמריהו הפך את עוזרת הבמה השחורה שלו, איאנה סטפורד מוריס, לשותפה מלאה בבימוי הסרט. היא ילידת ניו ארק, והוא הבין שהיא מכירה את המקום ואת המאבק מבפנים, ותוכל להדריך אותו ולדייק אותו בעת הצורך. יחד הם יצאו לשחזר, באמצעות רעיונות עם שורה ארוכה של בני משפחה ואחרים, את סיפורם של אמירי ואמינה ברקה וילדיהם, ואת סיפור המאבק של הקהילה השחורה בניו ארק בכלל. Why is we Americans? מבהיר כיצד היצירה של אמירי ברקה הייתה חלק מהמאבק השחור של הקהילה, וחושף את כוחה של השירה שלו, קצבית, פוליטית, סוחפת וחדה. לא סתם מציינים אותו כאחד מאלה שסללו את הדרך להיפ-הופ ולספוקן וורד. הקצב של השירה מכתיב במקומות רבים בסרט את קצב העריכה. כמה מבקרי קולנוע אמריקאים מתחו ביקורת על אופן העריכה של הסרט, אבל לדברי אלוני, הקצב הזה הוא חלק בלתי נפרד מהשפה של המאבק השחור. במאבק הזה, האיך והמה קשורים אחד בשני. הוא לא מדבר בשפה של ההיסטוריה הנרטיבית הלבנה הכתובה, אלא הקצב בו הוא חלק מהסיפור האוראלי. הוא מעביר את הסיפור של האוניות שהביאו אותם לאמריקה, הוא חלק מהמסר, הוא אומר. בכל רעיון שעשינו בסרט הזה, לא משנה מי, הבן אדם בשלב מסוים התחיל לשיר. כל אחד, גם רז, ראש העיר, כשהוא נותן את הנאום השנתי שלו לפני הקהילה, הוא מתחיל לשיר על הבמה. אז הקצב של השירה הזאת ואיך שאמירי מקריא אותה, זה חלק חיוני מהסיפור. אומנית ההיפ-הופ, לורן היל, שותפה ככל הנראה לתחושה הזאת, כי למרות הרתיעה שלה מרעיונות, במקרה הזה הסכימה להתגייס, להתיישב מול המצלמה ולדבר ארוכות על משפחת ברקה ועל המאבק השחור בניו-ארק, עיר הולדתה. בסופו של דבר היא גם הסכימה להפוך למפיקה אחראית של הסרט כדי לעזור. אבל היל לא לבד. לאורך השנים, בית משפחת ברקה היה מוקד חשוב של תרבות שחורה וחמה לעת מצו. השתמשנו בתרבות כבנשק, אומרת אמינה בסרט. כשברקה נעצר במהומות של 1967 בעיר, היא התקשרה לחברו אלן גינסברג, זה הרים טלפון לידידו, ז'אן פול סארטר, וזה כבר התקשר למשטרה המקומית ודאג לשחררו. ברקה גם גייס מפורסמים שחורים לבוא ולהפגין נוכחות כדי לחזק את המאבק, ובין היתר הביא לעיר את סטיבי וונדר והסופרימס. ונינה סימון לא רק הייתה בת בית אצלם, אלא אפילו התגוררה אצלם לאורך תקופה, גרמה להם לקנות פסנתר במיוחד בשבילה. ואולם, למרות הברית ארוכת השנים בין היהודים לשחורים באמריקה, לפני כ-20 שנה הפך אמירי ברקה לאויב של הקהילה היהודית שם. לאחר מתקפת הטרור על מגדלי התאומים, הוא פרסם שיר שנקרא Somebody Blew Up America, ובו רמז כי ישראל ידעה על המתקפה המתוכננת. המאומה לא אחרה להתפרץ. בניו ג'רזי מיירו לתבוע מהשלטון המקומי לשלול מברקה את תואר משורר הכבוד של המדינה, וב-2002 אושר תיקון חקיקה שאפשר לעשות זאת. ברקה נושל מהכבוד שניתן לו. זה שיר מדהים שיש בו פסקה אחת מטומטמת, אומר אלוני על השיר שהכתים לנצח את מורשתו של ברקה. הוא הזכיר שם איזו קונספירציה על מי פוצץ את מרכז הסחר והכניס גם את ישראל. זה מטומטם, אבל אין בזה שום דבר אנטישמי. אמינה סיפרה לי שהיא אמרה לו, איזה משפט מטומטם דחפת בשיר המדהים הזה, תעיף אותו. אבל הוא ענה לה, לא, אני שמעתי שמשתיקים את הדבר הזה. לדבריה הוא כל כך התעצבן שאמרה לו להעיף את זה, עד שכדי לנקום בה החליט להקדיש לה את השיר, מחייך אלוני. למעשה הכעס הזה והרצון להשתיק את אמירי ברקה עדיין רוחשים באמריקה, אומר אלוני, והופתע לגלות שעקב כך היה ניסיון, לדבריו לפחות, להשתיק את סרטו. בהתחלה חשבתי שזה בגלל מי שאני, אחר כך הבנתי שזה קשור לאמירי ברקה. הוא אומר, הוא מסביר שהסרט אמור היה להיות מוקרן בבחורה בפסטיבל טרייבקה. לטענתו, לא רק שסרטו הקודם ג'אנקשן 48 זכה בפסטיבל טרייבקה בפרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, זכייה שבדרך כלל מבטיחה את הצגת סרטו הבא של היוצר בפסטיבל, אלא שגם עוצר הפסטיבל שצפה בו הבהיר לו ולאורן מוברמן, אחד ממפיקי הסרט, שהוא רוצה להקרין אותו בפסטיבל. היה לנו ברור שנפתח בטרייבקה, אז עזבנו את יתר האופציות. ופתאום קצת לפני הפסטיבל אנחנו מקבלים הודעה שהסרט לא התקבל, בלי שום הסבר. לי ברור שזה קשור לשיר של ברקה על 9-11, כי טרייבקה בנויה כולה סביב הפסטיבל ויהודים עומדים מאחוריו. עם זאת, מה שקרה בסופו של דבר זה שהסרט התחיל לצמוח בפסטיבלים שחורים, וזה מבחינתי הרבה יותר מרתק. אני כל הזמן מחכה שישאלו אותי באיזו זכות אחד כמוני עשה את הסרט הזה. אבל אף אחד לא שואל. תגובת פסטיבל טרייבקה לטענות אלוני לא התקבלה עד למועד הירידה לדפוס. הצפייה ב-Why is we Americans, התיעוד של המאבק השחור והשימוש של ברקה במילים כמו כיבוש ואפרטייד, מפתים להשוות למה שמתרחש כאן בישראל. תוך כדי עשיית הסרט, כל הזמן הרגשתי דגדוגים במוח האחורי לעשות אנלוגיות כאלה ולבדוק מה אפשר ללמוד מהמאבק השחור בארצות הברית על מאבקים מקומיים, וכמעט הכנסתי את זה לסרט, מודה אלוני. אבל אז החלטתי להפריד כוחות ולהבין את המאבק השחור המרקסיסטי רק בקונטקסט של עצמו. רק אחרי שהראיתי את הסרט המוגמר לחברים מהמאבק הפלסטיני ומהשמאל המזרחי והפמיניסטי, הבנתי שזה סרט חובה לכל ישראלי וישראלית שמאמינים בשינוי. אני מרגיש שלמרות שאנלוגיות לעולם אינן מדויקות, הוא עזר לי לשאול שאלות חשובות על המאבק הפלסטיני ועל המאבק המזרחי. השילוב המדהים במשפחת ברקה בין שיח זהויות לשיח מרקסיסטי אוניברסלי מראה למשל עד כמה שני אלה זקוקים זה לזה. וארצות הברית רוב הקהילה השחורה באמת רואה בדמויות מהשמאל השחור הרדיקלי גיבורי תרבות. בארץ לעומת זאת יש פיצול כואב, כי השמאל המזרחי מנותק מהקהילה המזרחית. חוץ מזה, הסרט גם הבהיר לי עד כמה המאבק הנשי השחור חיוני כדי לשמר את המאבק הפמיניסטי אוניברסלי. כי פמיניזם לבן הוא לא רק אסון למאבק השחור או הפלסטיני, אלא יכול להיות אסון גם למאבק הפמיניסטי בכלל. אלוני מקווה שגם ישראלים יצפו בסרט שלו, למרות שהוא מספר סיפור אמריקאי. הסרט הזה גם יכול ללמד אותנו איך עושים שיח פוליטי בישראל, דווקא כי הוא לא מדבר ישירות עלינו. דווקא ממרחק, כשאתה רואה סיפור אחר, יותר נוח לך להתייחס למאבקים שלך, כי אז אין את העניין האישי, הוא אומר. אני חושב שהרבה ישראלים יכולים ללמוד המון מהסרט הזה, על מה זה מאבק, מה זה משפחה, מה זה להשתנות במאבק פוליטי, ולא רק להיות נאמן לאידיאולוגיה שלך כדי לנצח. משפחת ברקה מאפשרת לראות איך דיאלוגים משתנים ואיך מאבקים צריכים להיות בתנועה כל הזמן. רדיקל חופשי, כתבתה של נירית אנדרמן, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.